מסלול ההייטק.
אנחנו היום עם אביב דוזורץ, דב-אופס סיניור בחברת תיקל. אביב, מה זאת חברת תיקל ומה המשמעות של להיות דב-אופס?
אז תיקל קיימת כבר למעלה מ-20 שנה, אבל לא מעט שנים, אבל עיקר ההתמחות של תיקל זה technical consulting ו-professional services, במלא תחומים שונים, DevOps, Frontend, Backend, Machine Learning, Mobile, שאנחנו בדרך כלל עובדים עם חברות סטארט-אפ או מחלקות innovation בחברות גדולות, ומגיעים בתור מומחים גם לעץ, להוביל תחומים כאלה ואחרים, ואני בשנתיים נמצא בקבוצה של DevOps, אנחנו עובדים בעיקר עם שיטה של פרויקטים, אז זאת אומרת שאנחנו מגיעים בדרך כלל לאיזושהי תקופה אצל לקוח, ועוזרים לו בכל משהו שאנחנו יכולים. במקרה שלי, אני כמעט כל השנתיים אני עובד עם חברות סייבר, ככה יצא, לא תכננתי את זה, גם לפני זה לא עובדתי עם חברות סייבר, ועשיתי כל מיני פרויקטים שונים, מפרויקטים שקוראים להם Lift and Shift, שזה חברות שרוצות לעבור לענן, AWS, Google Cloud, Kubernetes, ולדוגמה במשימה האחרונה שלי, אני עובד עם חברת SentinelOne, ואני עובד עם קבוצה של Big Data, ואני בונה את התשתיות של Big Data, כל העולם המגניב הזה של Machine Learning ו-Big Data Analytics, זה ההתמחות שלי. ובזה גם נגעתי בעבודות קודמות, אבל אם לדבר על DevOps, זה תחום כל כך רחב, אני זוכר שלפני 5-6 שנים שרק התחילו בארץ לדבר על זה, שהמושג עוד היה חדש, פתאום היו פתצים משרות, אנחנו מחפשים DevOps עם איתו מ-10 שנות ניסיון, והמושג הזה היה קיים אולי איזה 2-3, ואז התחילו להגיע מומחים, לדבר על מה זה, איך זה אומר, לא מעט אנשים שגיעו, הם גיעו מכל אחד מכיוון שלו, הרי תחום חדש, אבל גם חלק מהאחריות שלו הגיע חדש, אבל חלק דברים היו קיימים פשוט, הפכו להיות חלק מהדאב-אופס. יש אנשים שגיעו מתחום של אופרישנס ו-IT, יש אנשים כמוני שהגיעו מתחום הפיתוח בקאנד, אנשים שגיעו מתחום ה-QA, אוטומציה, אז אם נדבר מאוד מאוד פשוט, DevOps זה קיצור של Development Operations, זה תחום בעיניים מאוד מאוד מעניין, מסיבה שאתה יכול לגעת בכמעט הכל, ולהתנסות בהמון דברים, ויש לך נגיעה מהשלב הראשון, שאנחנו, בוא נדבר, ניקח דוגמה, אנחנו בונים אתר, אתר של הזמנה של כרטיסי טיסה, זה לא הכי רלוונטי היום, אבל מתישהו זה כן יחזור. אז יש אנשים שיבנו את הפרונט-אנד, הצד לקוח, יש את הבק-אנד והדאטאבייס, אבל התפקיד של דב-אופס הוא מתחיל מי עוד משלבי אפיון ודיזיין, ושהארגון צריך, כאילו אתה צריך לתת תמיכה לארגון שאתה נמצא בו, להבין ש הדיזיין הזה הוא, יש בו יכולת להיות, הוא שייך לעולם הזה, האם אפשר לבצע את זה מבחינת התשתיות, אתה מתחיל לעבוד עם המפתחים על נושא של CI, של לבנות את הבילדים, על זה שהכל יעבוד אוטומטי, והם לא יצטרכו לשבור את הראש על זה, עד להכין את הסביבות שיהיה, את הסביבת פיתוח, סביבת בדיקות, סביבה אמיתית, מה שנקרא production, live, ואז אתה ממשיך לעולם של, אוקיי, איך אנחנו מדלברים את המוצר שלנו, איך אנחנו בונים את זה, אוקיי, איך אנחנו מנטרים אותו, אם משהו לא עובד, איך אנחנו עובדים עם זה, אז לדוגמה, מפתח בקאנד, יש לו רק את החלק שלו, סופר חשוב, אחד לא אומר שום דבר על זה, אבל משהו שמעולה בתפקיד DevOps בכללי, זה שיש לך יכולת קודם כל להשפיע על כל כך הרבה דברים, גם לגעת בהרבה דברים, זה אומר שגם ממך נדרש הרבה דברים, מאוד מאוד גם חשוב להבין איך בונים את הסופטוור, להבין ולדבר עם אנשים מתחומים אחרים באותו שפה, זה יכול להיות אנשי ביזנס, פרויקט מנג'ר, פרודקט מנג'ר, אנשי QA, פרונט-אנד, בק-אנד, אם יש בארגון מישהו שמתעסק נטו בדאטאבייס עם DBAs, support, ולתת לכולם כלים, אז אתה הופך להיות סוג של מרכז עניינים, והבן אדם הזה שעובד מאחורי כלים, שהכל רץ וקיים.
אני אוסיף על זה, לפעמים זה, לא לפעמים, כל מה שאביב, כל מה שאמרת הרגע, מאוד מאוד קשור ליכולת בכלל של חברה לעשות סקייל, לגדול. כל פעולה בעצם בבנייה בכלל לבנות גרסה למוצר, אם התהליך סביבה לא אוטומטי, בעצם אנחנו מגיעים למצב שלחברה יש סיכון להגיע לטעויות, הקצב הוא לא קצב אחיד, יש שינוי מאוד מאוד גדול בין מפתח אחד שיעשה את התהליך למפתח אחר, ובעצם הרבה מאוד מהתהליכים שהרגע הזכרת, הם ממש הקור של לעשות באמת סקייל ולהיות רובסטים.
עכשיו דבר אחד, משהו שאני מאוד מאוד מסכים עם זה, ואמירה שקיימת בעולם ההייטק בשנים האחרונות, שדבופס זה לא רק תפקיד, זה קלצ'ר, זה תרבות. זה אומר שאני יכול להתייחס לעצמי בתור מפתח, ומפתחים אחרים ואנשי סופורט וכל האנשים שהזכרתי, מה שלי. אני נותן להם את הכלים לעשות עבודה שלהם יותר טוב, וברגע שיש בינינו תקשורת טובה ושיתוף פעולה טוב, הדברים זזים הרבה יותר מהיר. גם למפתח שרוצה לדלבר את הפיצ'ר, לתקן את הבאג, או לשפר פרפורמנס, או לעשות כל שינוי שרוצה בתוכנה שלו, ברגע שהוא בקשר טוב עם אנשי דאב-אופס, או מישהו שתומך בו, הוא מצליח להתקדם הרבה יותר מהר. גם משהו שהיה קורה לפני שנים, שגם יש תקופה שאני הייתי מפתח בקאנד, זה היה קורה שהייתי מסיים לבנות את הפיצ'ר שלי, בונה את הגרסה, מוודא שהכל טוב, איכשהו הצליק, עושה קומיט, פוש, מגיע להשקיע, אמר לו, שלום, קח גרסה. זה המקור שלה, זה הטיקטים מג'ירה הרלוונטיים, זה מה שעשיתי שם. הוא בודק את זה, מוודא שהכל טוב, ברגע אם יש משהו, מחזיר לי, נגיד הכל מוכן, ומגיע ל-Operations, אמר לו, קחו גרסה, אז מתישהו הם מעלים את זה, ואם משהו לא עובד, אז למפתחים הרבה פעמים היה חוסר, הם לא כל כך ידעו איך, מה הולך שם, מה זה פרודקשן, כאילו, אם משהו נשבר, אוקיי, שלח לי לוגים, בוא נבין. היום בארגונים שקלטו את התרבות של דאב-אופס, והצליחו לא רק לקלוט את זה וגם ליישם את זה, זה אומר שלדוגמה, אני בתור איש דאב-אופס נתתי כלים למפתח גם לבנות את הגרסה שלו יותר מהיר, גם לתת את זה לאנשי QA או לבנות בעצמו את הטסטים שהוא צריך, ולדבר את זה כמה שיותר מהר, זה גם נותן לו את האופציה לקבל את הפידבק לופ הרבה יותר מהר. גם אם משהו לא עובד, אני בתור איש אופרשנס לא יכול ממש להתמקצע בכל הסופטוור שיש בחברה. בדרך כלל כבר, אם אנחנו חברה מאוד טונה, אז אולי, אבל ברגע שהארגון גודל, מה שנזכר אותו עושה סקייל, אין לי כבר את היכולת הזאת. נגיד אנחנו לוקחים איזשהו ארגון בינוני, יש בו 50 אנשים בארגון R&D, ויש בדרך כלל 2-3 אנשי דאב-אופס. 2-3 אנשי דאב-אופס זאת אין סיכוי בעולם להכיר לעומק כל סופטוור שחברה מדלברת, שמספקת. אבל יש לו סיכוי הכי טוב לתת לכלים, למפתחים שהם בעצמם בונים את זה, לעבוד עם זה. לקבל את הפידבק לופ, אם משהו לא עובד, לקבל את ההתראה, ולקבל, ואולי אתה לא עשית, זה באג לא אצלך, זה אצל מישהו אחר, ושזה הכל יהיה מחובר. מג'יק, כמו שאנחנו רואים בסרטים, זה עבודה סופר קשה, אבל אני ממש אוהב אותה, וכששואלים אותי, כאילו, מה אתה באמת עושה? כאילו, מה יום-יום שלך? אז יום-יום הוא שונה, כי זה שונה בארגון שלך, זה שונה בכמה אנשים ומה הדרישות, כי יש אנשים שחודשים יכולים להיות על איזשהו פרויקט שמשפר זמן של כמה זמן לוקח מאז שבנית גרסה, עד שזה כמה זה עולה לבלג. ונניח שלא למעט אנשים יגידו, מה, זה לא יכול להיות ששווה להחזיק בן אדם שיתעסק בזה. אבל אני אומר שהפוך, אם ארגון מצליח להביא שזה שווה לו את זה, שאתה משפר לו את זה, ושיפרת את הזמן, כמה זמן לוקח מאז שסיימת את הפיתוח, עד שיש לך את הגרסה מוכנה, ואתה, נגיד, עם פישר חדש, תיקון הבאג, זה שווה את זה. ומצד שני, אתה יכול להיות עם, בתפקידים שגם היום, לפעמים נותנים להם שם של SRE, שזה Site Reliability Engineering, שאתה עובד עם מערכות הקיימות, ותפקיד שלך יותר לתחזק את זה, ואם דברים נשברים, להיות סוג של firefighter, אבל לא עכשיו לקפוץ אל האש, אלא לבנות סופטור אחר או תהליכים, שבהם עוזרים לארגון להתמודד עם זה. אם אנחנו נזכר בחוק מרפיס, כל משהו שיכול לשבר הוא שבר, ודאב-אופס הישראלי טוב זה שחושב על כל הדברים האלה, והוא בונה תהליכים בנויים, כי כמו שאנחנו יודעים, הרוב הדברים יכולים ליפול בשעה, לא בשעה שאתה הכי נוח לך לטפל בזה. זה יכול להיות בשתיים בלילה ביום שישי, ואתה צריך לדעת לתמוך בזה, או להעביר את היכולת הזאת לתמוך בזה, בזה שבנית איזשהו תהליך והעברת את זה לדוגמה לאנשי ספורט, או, או למפתחים אחרים שהם האוני או זה.
זה ממש תיאור ככה מדויק של המציאות. התקלות לא שואלות אותנו מתי הן רוצות להגיע.
לצערנו.
יש דברים לדעתך, כן. יש דברים שכדאי ללמוד שהם בסיס, למי שמגיע לרעיון העבודה, בעצם העבודה הראשונה שלו בתחום?
זה שאלה ששואלים אותי לא מעט, ואני אספר איך אני הגעתי לזה. אני התחלתי שם את הקריירה שלי בתור איש QA, אני דווקא היום חושב שזה הכי טוב, באמת שכשהתחלתי זה קצת התביישתי בזה שאני QA ולא מפתח, אבל היום יש לי את כבר ידע וניסיון של איך בכלל לחשוב על נושא של טסטים ואיך להתסטס, איך לוודא שהמערכת שלי תקינה ועמידה בזה, אבל הייתי מפתח בקאנד, ובארגון שלי היה הדאב-אופס ופיתוח, זה היה שני מחלקות שונות, היה פחות קשר בינינו, ובדרך כלל זה מה שהייתי עושה, כאילו מעביר את הסופטוור, כאילו גרסה שלי לאיש QA שהיה, כבר דואג להעביר ברגע שהוא מעביר את זה בדיקות, וזה עובר בדיקות לדאב-אופס. ואז התחילו שינויים הארגונים, התחילו כבר לחבר בין מחלקות, והישנים, התחלף מנכ"ל, ואז מגיע אליי מנהל קבוצה, הוא אמר לי, אביב, מכיר את הפיצ'ר הזה שאתה עובד עליו פה, איזה חודשיים, אמר לו, קצת יותר מפיצ'ר זה פרודקט מוצר חדש, אמר לו, בטח, אמר לי, תראה, בעיקרון חייבנו ללקוחות כבר, ויש לנו בעוד שלושה שבועות אנחנו צריכים לעלות לפרודקשן. יושב ומסתכל, אמר לו, אוקיי, מה אתה מוצא ממני? ואז אמר, הנה, יש לנו עוד איזה איש דאב-אופס חדש שהגיע, מאוד מנוסה, פחות מכיר את האולם שלנו, סביבות שלנו, איך אנחנו עובדים, אז בואו תעבדו ביחד ותצליחו. אני חייב את הצעת רקע שהתחלתי עוד ללמוד, כי עוד עולמות של לינוקס וחלק, למשמע זה בילדים ומערכות ניטור, עוד בכיתה י' א', אולי, כאילו לפני זה, אז מאוד אהבתי כאילו את הלינוקס וזה, ואז אמרתי, אוקיי, נשמע מגניב, אז פתאום התחיל להראות לי, אז עבדנו עם הכלים שנקראים סולסטק, שאיך עובדים על זה, והתחלתי לאט לאט לאהוב את זה, עד שפשוט אחרי כמה זמן, אחרי כמה חודשים, אמרתי, וואלה, אני רוצה להתנסות בזה, אולי זה שלי, אולי בקאנד זה לא בדיוק שלי, ומאז אני בזה, החלפתי גם מקום עבודה, כדי לגלות עוד מקומות, ומאוד מאוד קשה, בעיניי מאוד מאוד קשה להגיע למשרה של דאב-אופס בתור עבודה ראשונה, אם בזמן הלימודים או או לפני לימודים בצבא לא עשית איזשהו פיתוח, או IT, או QA, זה מאוד מאוד קשה. כי אני מאוד מהר רואה את האנשי DevOps שיש להם ניסיון, שמבינים איך מה עושה צד שני, מה שהזכרתי בהתחלה, השפה שלהם, איך לדבר איתם באותו שפה שהם יבינו אותך, כי זה מאוד מאוד חשוב. כי רוב הבעיות שאני חוויתי ב5-6 שנים האחרונות, אני חושב שהיו 90% מהם, היה בגלל חוסר קומוניקציה. כי מפתח בקאנד רואה את זה מצד אחד שלו, הוא רואה את זה שזה הרוט קוז, זה הבעיה, אם יש איזה משהו נגיד, יש איזה בעיה, והוא אומר לו, הנה זה הכל בגלל X. הוא אומר לי, ולפעמים אני מקבל גם, היום הודעות איזה מפתחים, הוא אומר לי, אתה יכול לעשות ריסטארט של שרת הזה, אין לי הרשאות לזה. הוא אומר לו, למה שאני אעשה את זה? אז צריך להבין את זה, כאילו לדעת לדבר את זה. עשיתי כל מיני קורסים כבר מקצועיים לשיפור מקצועיות, ואני חייב להגיד שלפחות 50% מהסילבוס של קורסים האלה זה soft skills. זה משהו שסופר סופר חזק, עד לפני כמה שנים לא חשבתי על זה. ברגע שאני התחלתי לעבוד, לשפר את הסופט סקילס שלי, היכולת שלי מקצועית והשתפרה משמעותית. זה הבדל של שמיים בארץ. אז לגבי הקורסים, זה תחום לא הכי אקדימיים. כאילו אם אתה מגיע רק אחרי אוניברסיטה, יש דברים שאתה כן תדע, כן חשוב לך לדעת, אתה כן חשוב לדעת איך עובדות מערכות הפעלה, תקשורת, תקשורת נתונים. יש דברים מאוד מאוד אקדימיים, שמאוד מאוד נפוצים היום, אבל אתה לא רואה אותם בתור העבודה הזאת, אתה לא מבין, זה לדוגמה הדבר הכי מפוצץ.
יש קורסים אגב ספציפיים שאתה ממליץ עליהם?
עכשיו, במיוחד, כאילו, כמובן שכאילו מערכות הפעלה ותקשורת נתונים ומבנה נתונים, זה באמת, למרות שכאילו זה חל גם על הרבה דברים אחרים, אבל פה זה בהחלט בסיס. אבל יש אלגוריתמים כמו לדוגמה ג'וב, או בעיות מחשוב ידועות כמו ג'וב סקיידולינג, שזה בעיה ידועה, נפוצה, אני יודע שהרבה סטודנטים, גם אני זוכר את זה מהתקופת הלימודים שלי, לא כל כך התעמקתי בזה, לא הבנתי למה זה חשוב, אבל אם אנחנו נסתכל היום על קוברנטיס, שזה כלי סופר נפוץ בעולם, כמעט כל ארגון, כל סטארט-אפ רוצה לעבוד עם זה, בגדול, כשאני שואל אנשים, הרבה פעמים ברעיונות עבודה אני שואל אנשים, מה זה קוברנטיס? הוא אומר לי, זה הכלי הזה שמנהל דוקרים. אז התשובה הזאת לא נכונה. קוברנטיס זה לא פיור, אבל זה ג'וב סקיידולר מאוד מאוד מורכב. אפילו הרכיב המרכזי, הכי מרכזי בתוך הקוברנטיס, זה קיוב סקיידולר. ברגע שיש בהם קיוב סקיידולר, שום דבר אחר לא יעבוד לך בתוך הקלאסטר. אז ברגע כשאתה מבין איך הבעיה הזאת, לדוגמה, של ג'וב סקיידולר עובדת, זה מאוד מאוד עוזר להבין, כי הכלי מאוד מורחב, וללמוד כלים לקוברנטיס, לעולם הדאב-אופס, זה מאוד קשה, כי כלים מתחלפים, לפני שנתיים, שלושה, אני חושב שהכלי בערך הכי נפוץ זה היה אנסיבל, קצת לפני זה זה השף, היום זה כל הדברים שמתחברים לקוברנטיס, והם לא עובדים כל כך שונה, הם בסופו של דבר מאוד מאוד זיהים, הם עושים את זה טיפה שונה. זאת אומרת שאם היום אני פוגש בן אדם שאומר לי, תשמע, אני שנים עבדתי עם פאפט, אני לא חושב שיהיה לו בעיה עם ללמוד עכשיו כלי אחר, אם הוא מאוד מבין את זה. אז גם המערכות ניטור או קלאוד קומפיוטינג, הם מתחלפים, מגיעים לשם פיצ'רים חדשים, ספקים של זה חדשים, אבל ברגע אם למדת אחד מהם, והוא יכול להיות לא הכי נפוץ, אבל אם אתה למדת אותו טוב, אז זה עוזר לך. אם אנחנו נסתכל גם על מה מעסיקים מבקשים, הם אומרים, לדוגמה, מישהו עובד בספק AWS, הוא לא יכתוב שבמיוחד למישהו שבתחילת הקריירה שלו, שאתה חייב לרק AWS. אם עשית איזשהו פרויקט ועבדת עם Google Cloud, או Microsoft Azure, או DigitalOcean אפילו, זה ידע שאתה יכול לקחת הלאה, כי מושגים הם כופפים, במקום אחד זה נקרא AC2 Instance, במקום שני זה נקרא VM, האם זה שונה? כן, המושגים שונים, בפועל זה אותו דבר, בסופו של דבר לא נשכח שהספקים שנותנים את הבונים את המוצרים, הם מתחרים, זאת אומרת שהם עונים על אותו צורך וכאב. ופה אני רוצה קצת לעצור לנושא של כאב. אני זוכר בעבודה הראשונה שלי היה לי מנהל מאוד מעולה, אני ממש מודה לו על כל הקריירה שלי, וכשהיו לפעמים מגיעים אנשי מחירות, אומרים, תשמע, יש לי שיחה עם הלקוח X, אתה חושב שנצלם כולנו להם את המוצר שלנו? והוא היה שואל שאלה מאוד פשוטה, מה הכאב שלהם? מה הם צריכים? וזו שאלה מאוד מאוד חשובה בעולם ה-DevOps, כי כלים, כמו שאמרתי, הם באים ומתחלפים. לפעמים אני פוגש אנשים, אומרים לי, תשמע, אני תותח בטרפורם. אמר לו, אוקיי, מה זה טרפורם? אז הוא אמר לי, זה כלי שיכול בעזרת איזשהו DSL לבנות, לתאר ולנהל סטייט ולהרים אינסטנסים בקליק אחד. אמר לו, חכו, חכו, חכו. איזה בעיה זה פותר? ואז פה הרבה אנשים עוצרים והם לא כל כך מבינים את זה. ופה בעיה מאוד קשה, כי אם אני ואפילו שאלתי את זה, המפתחים שהם לא מפתחים, לדוגמה, בקאנד, אני עובד הרבה עם מפתחי בקאנד ודאטה סיינס, הם לא מבינים, לדוגמה, בקוברנטיס, הם לא כל כך יודעים איך הדברים האלה עובדים שם, אבל הם יודעים מה זה. או הם לא כל כך יודעים לעבוד עם כלי שנקרא ג'נקינס, כאילו, אבל מאוד מאוד יודעים מה הוא עושה ואיזה כאב, כאילו, על איזה בעיה הוא עונה. ואז פה זה, אני מאוד רוצה לענות על הנושא הזה, שקודם כל, אם אתם רוצים להגיע לתחום הזה, אני מאוד בכיף, אני חושב שזה, בעיניי זה תחום הכי מגניב, זה הסיבה שאני בחרתי אותו, אבל צריך להבין, קצת, מאוד מאוד קשה להגיע בלי ניסיון, זאת עובדה, אבל פגשתי לא מעט אנשים שעשו כמוני הסבה מתחומים שונים, לא הגיעו שירות לדאב-אופס, זאת אומרת שיש להם איזשהו ניסיון, הסתכלות גם מכיוון אחר, אפילו פגשתי אנשי מרקטינג שעבדו שנים בחברות הייטק, ואז החליטו שהם רוצים להיות אחרי של R&D, והחליטו להגיע אנשי DevOps, והם מסתכלים על זה גם, יש להם זווית ראייה קצת אחרת, הם פחות מכירים את כל ה-moving parts, אבל הרבה יותר קל להם מאשר שמישהו שבדיוק אחרי אוניברסיטה מגיע לתפקיד של DevOps או SRE.
לגמרי, לגמרי, אני מאוד מאוד מסכים, ותמיד אגב להתחיל מאיפשהו, זאת דרך לקבל פרספקטיבה לגמרי אחרת, ולא צריכים להצטער על שום תהליך גם לדעתי. אז תודה רבה אביב, אני למדתי ממך מלא, אני בטוח שגם המאזינים. אם יש למישהו שאלות נוספות הוא יוכל לפנות אליך בלינקדין.
אני רוצה קצת להתייחס לעוד איזשהו נושא, כי קודם כל העולם גודל, יש לנו גם משהו שאלות שאני שואלים אותי הרבה, נגיד אני למדתי X, והאם בחברה, בסטארט-אפ זה שונה? זה שונה. בכל עולם מקום שונה, גם אם אתם תשאלו פרודקט מנג'ר, או פרונט-אנד, או כל תפקיד כזה אחר, כמובן שבמקום אחר הוא שונה. ואם לדוגמה רוב אנשים עושים פרויקט גמר בלימודים, ואם אפשר לעשות איזשהו פרויקט גמר בתחום הדבופ, זה קשה. זה לא אומר שאי אפשר, אבל עוד פעם זה מאוד מאוד, עד היום לא מצאתי איזושהי דוגמה מאוד טובה. אבל אני ממליץ מאוד לקרוא ספר של גוגל, שנקרא Site Reliability Engineering. אני חושב שהם מפרסמים אותו אפילו...
מצטרף להמלצה.
אני חושב שהם מפרסמים אותו בחינם.
נכון.
עכשיו, אם אתם מצפים לראות שם תשובות על כלים שעובדים, זה לא יהיו שם. אף אחד לא יסביר שם איך לעבוד עם כלי כזה או אחר, כי גם קודם כל, רק משהו לגוגל, הרוב הכלים שקיימים בעולם, גוגל לא כל כך משתמשים, יש להם המון כלים משלהם. אבל משהו שמעולה שם, שכל כך אהבתי, זה אחד הספרים הראשונות שאני קראתי, כשהגעתי לתחום, הם מאוד מדברים על משהו שאני הזכרתי, ואני אשים עוד פעם דגש על זה, על הבעיות שאנחנו, על מה לחשוב, כי זה כמו שלהגיד של, תשמע, בתוכנה שלך יש בג, ואז נגיד, אתה כתבת את התוכנה שלך ואתה יודע, לעומת זה שאתה אומר לו, הנה, יש לך 8 שורות האלה, תמצא בג, זה משהו שהרבה איתה הוא מגיע לפעמים לסטודנטים או באיזשהו תרגולים. הספר הזה מביא דוגמאות של על מה צריך לחשוב, על מה תפקיד אומר, למה יש מישהו שמתעסק באינפרסטרקצ'ר ורליאביליטי בנפרד, למה מישהו אחר לא יכול לעשות את זה. קצת ספוילר, יש משפט מאוד מאוד נפוץ באולם בתעשייה שלנו, בין אנשי דאב-אופ, שהרוב זה אולם לינוקס, של תהיה כמו יוניקס פרוגרם, do one thing and do it good. זה לא מצפים ממני לבנות את הפרונטנד, אני לא מצפה מיש פרונטנד לעשות את העבודה שלנו, אבל כן מצפים מאיתנו לעבוד ביחד. אז הספר הזה, ויש ספר שני שהוא בכללי, לא רק לאנשי דאב-אופס, לכל אנשים שמגיעים להייטק, יש ספר של Soft Skills for Software Engineers, ספר מעולה, אני ממליץ לקרוא אותו כל שנה וחצי, זה מה שאני עשיתי, כי אחרי שנה וחצי אתה כבר מתחילים להסתכל על, במיוחד בתחילת קריירה, אתה מתחילים להסתכל על כל הדברים שכתבו שם, בזווית אחרת, וזה לא משנה האם אתם נמצאים באיזושהי חברת ענק כמו גוגל, אתם נמצאים בסטארט-אפ ואתם עובד חמישי או עשירי, או שאתם בהייפר-גרוט שהיום אתם 300 איש ובעוד שנה אתם 1,000 איש. מאוד ממליץ.
אז תודה רבה. אם יש למישהו שאלות איך הוא יכול לפנות אליך, או שלא?
יש את הטוויטר שלי, שאני לפעמים כותב כל מיני שאלות. כמובן שאפשר בלינקדין, אביב דוזורץ. יש לי אימוג'י של אליאן על יד השם שלי. עשיתי את זה בכוונה כדי לדעת מי מנשי HR שסתם מפציצים אותי עם איזה סקריפט. למי שמעוניין לדעת אם איש HR ששולח לו בקשה באמת קרא את הלינקדין שלכם, כך תדעו. אני חושב שנשאר את הלינק לטוויטר שלי וללינקדין מאחורי זה.
אחלה, אז תודה רבה.
בכיף. ובהצלחה לכולם.
אם יש לכם שאלות, תהיות, מחשבות או רעיונות לשיפור, או שאתם תרצו להתראיין כי יש לכם ניסיון משלכם, אני מזמין אתכם לפנות אליי בפייסבוק או בלינקדין. אני אייל סגל, תודה רבה על ההזנה.